ויענו כל העם יחדיו. ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, וישב משה את דברי העם אל השם. כלומר, כאן נתקל משה בקושי. העם איננו מאמין לו. נכון? זוכרים את זה? גם רש"י כותב את זה בפסוק ט', שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך. אינו דומה השומע מפי השליח לשומע מפי המלך. רצוננו לראות את מלכנו. כלומר, העם, לפי זה, אינו מאמין, מה? בסוף רש"י על פסוק ט'. אז אנחנו רואים פה בעיה, העם אינו מאמין למשה. עכשיו, מדוע איננו מאמין? זה ראינו בפעם שעברה, אני רק חוזר קצת על כמה מהרעיונות. הוא איננו מאמין משום שדברי משה הם דבר חדש, שאיננו תואם את מה שהם שמעו מאבותיהם. מה הם שמעו מאבותיהם? על ארץ ישראל. שמעו שבבוא הזמן ישלח גואל, ושהגואל הזה יוציא אותה ממצרים ויממש את הברית שהייתה בין הקדוש ברוך הוא לבין האבות. התוכן של הברית הוא ארץ ישראל. כלומר, יש יעד לאומי. אבל כאן משה בא ואומר דבר שלא ציפו לו כלל וכלל, שיש כאן תורה. עכשיו, הדבר הזה כמובן הוא לא מקובל בכלל, בגלל שהוא הופך את אלוהי ישראל למתעניין בענייני דת. עד אז הם ידעו על אלוהי ישראל שהוא אלוה לאומי, שהוא מתעסק בענייני האומה, לתת את הארץ לעם. אבל שיש פה איזשהו מסר רוחני, כהני, אוניברסלי, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה דבר שלא שערו, לא הם ולא אבותיהם. כן, מה אתה רוצה, עידן?
מה, זה, כאילו, הקדוש ברוך הוא יכול סתם לשמש אותם?
ואין
לו עוד
רצונות,
כאילו, זה מה שהם חושבים?
הם חושבים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותיהם את ארץ ישראל, ולא שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותיהם את התורה, ובזה הם צודקים לכאורה. התורה זה דבר חדש. ועוד איך שיש קשר ביניהם לבין הקדוש ברוך הוא, שהקשר הוא הארץ.
זהו,
נכון. כמו שנאמר, לתת לך בפרק, בספר בראשית פרק י"ז, לתת לך ולזרעך אחריך את כל ארץ כנען, להיות לכם אלוהים. זאת אומרת, כשאני אתן לכם את ארץ כנען, אהיה לכם לאלוהים. לפי העיקרון, אומר רש"י שם, שכל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ על הארץ כמי שאין לו אלוה. כלומר, להיות לכם לאלוהים, זה מתקיים במדינה העברית. וכאן פתאום הם אומרים, שומעים פי משה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה דבר חדש. מי אמר את הדבר הזה? כלומר, המקום, יש פה מקום לחשד כפול. יש מקום אפשרי ראשון. הייתי אומר את זה בסגנון מודרני, אחר כך נראה בסגנון העתיק. בסגנון המודרני, הם אומרים כך, משה היה נסיך במצרים שנים רבות. אחר כך הלך לראות את צאן יתרו, ללמוד אצל יתרו שנים רבות. זה כבר הרבה זמן שהוא מנותק מן האומה. לך תדע איזו פילוסופיה דתית הוא הלך להגות שם, ועכשיו הוא מנצל את העובדה שאנחנו תקועים איתו במדבר. כשאין לנו ברירה, כשהקדוש ברוך הוא באמת שלח אותו להוציא אותנו ממצרים ולתת לנו את הארץ, אבל הוא עכשיו מנצל את העובדה שאנחנו תקועים איתו, ובדרך פתאום הוא מכניס עלינו חבילה חדשה, דבר שלא ציפינו לו, תורה. זה אפשרות ראשונה של חשד במשה. אבל אם אנחנו מעמיקים יותר, אנחנו רואים שהחשד הרבה יותר עמוק. מי זה האלוה הזה שבשמו משה מדבר עכשיו? האם זה אלוהי אבותינו? אולי זה אלוהה אחר, שעל הטרמפ? כן.
לחזק את העניין, הרי הוא משה, לגבי העניין של האלוקה, הרי משה לכאורה נצרח לחיזוק מיתו. רואים את יתרו פתאום כאן מופיע כשחקן חיזוק לכל המערכת הזאת.
כן.
זה הרבה יותר מחשיב. ידוע שמיתו...
כן. נכון, נכון, יפה מאוד. כלומר, יתרו היה פה, פתאום משה מספר לנו כל מיני סיפורים. וואה, אולי זה מיתרו. כן, יפה. יפה בן. תהיה, בבקשה.
הזכרנו לאנשים המחרים שארץ ישראל זה לא איזה מקלט.
נכון.
ליהודים.
כן.
הרב אומר שזה...
כלומר, אתה בא אליהם בטענות, מדוע הם לא למדו אורות?
לא, אני
פשוט
אומר שהאם... להגביל את כל
הגירות
של העם
שמצפצים
מצרים
להגיע
לארץ ישראל, זהו זה,
למה? זה טוב מאוד. הרי להגיע לארץ ישראל, מכיוון שארץ ישראל איננה סתם ארץ, לכן, איך כתוב, נותן נשמה לעם עליה. ברגע שנמצאים בארץ ישראל, הנשמה שלהם מהירה בתוכם, ואז החיים שלהם הם תורה. אין צורך בניסוח נוסף. כמו שאצל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, כל החיים שלהם היו חיי תורה, למרות שלא ניתנה להם התורה. כן. אבל יש בקורצית,
עם ישראל ומצרים.
נכון.
כל הניסים הגדולים. ומשה הוא
השליח,
הוא הוציא אותם ממצרים.
אתה צודק, כלומר, אין להם שום ספק שמשה הוא אכן השליח כדי להוציא אותם ממצרים.
שליח
של הקדוש ברוך הוא, כדי להוציא אותם מארץ מצרים ולהביא אותם לארץ ישראל. יש להם חשד לגבי התורה שעכשיו הוא בא לתת.
התורה היא מהקדוש ברוך הוא.
איך הם יודעים שהתורה היא מהקדוש ברוך הוא? על זה הם לא שמעו בחיים שלהם. אולי משה ממציא.
הם לא סומכים על משה רבנו.
למה שיסמכו עליו? הוא יוצא
במצרים.
לא, זה שהוציא אותם ממצרים כי זה מתאים למשהו שהם כבר קיבלו מאבותיהם. עוד לפני שמשה הגיע, הייתה מסורת באומה שהם עתידים לצאת ממצרים, ואפילו שאיש הלך שליח, כן? יפקוד יפקוד אלוהים אתכם. כך שמבחינה זאת, משה תואם את הידוע להם. משה בא ואומר, שלום, אני זה שאתם מחכים לו, באמת, בוא נבדוק אותך, בדקו אותו, ראו שזה בסדר. אבל כשמשה בא ואומר, שלום, אני זה שנשלח כדי לתת לכם את התורה, אומרים לו, ראי, איזה חידוש? לא שמענו על זה. כן, בבקשה.
אבל כתוב למדבר, שאתה יודעים בשם למשה עבדו. כלומר, מי משה בעצם משה הוא הקדוש ברוך הוא, ובאמת הוא מצווה, הוא עושה משהו כזה כמו מצווה עליו. אז מאיפה עכשיו עוד פעם כל הספקות האלה? למה עכשיו
אם כן, אתה שוב שואל, כפי ששאלו בערך 4 פעמים בשיעורים הקודמים, ובזה סיפקת גם ראייה לזה שלא היית בשיעורים הקודמים, או לחילופין ששכחת, או שאני מורה גרוע, שהרי כתוב כבר בפרשת בשלח, בקריאת ים סוף, וימינו בשם ובמשה עבדו. אז מה קרה כאן? שפתאום הם מפקפקים. הם מאמינים במשה, בתור מה? בתור הגואל, לא בתור נותן התורה. אנחנו כל כך רגילים לקשור את שני הטיפוסים ביחד, שקשה לנו להבין שבאמת מדובר בשני דברים. עד כדי כך הדברים שונים, היה איזה יהודי אחד מסובך, פרויד, סיגמונד פרויד. הוא אמר שהיסטורית, ככה הוא טען, היו שני משה. אחד שהוציא ממצרים, השני שנתן את התורה. ככה הוא חשב. שצריך להבין, איך מחשבה כזאת נכנסת למוח של בן אדם? זה בגלל שלכאורה, הטיפוסים האנושיים, האלה הם שונים זה מזה. רמטכ"ל זה לא ראש ישיבה. לכאורה. כן? כן, בבקשה. לא, כהנים זה החידוש. להיות כהן של מישהו. כלומר, זה תפקיד... ממלכת קודש, כן, זה בסדר. אבל כהנים וגוי קדוש, הכהנים, הכוונה שאתה לא פועל רק כלפי האומה, אלא כלפי האנושות. זה באמת חידוש. ועוד יותר מזה, שעל זה נחרטת ברית. נגיד, כהובי מדי פעם, כן, לגייר את האנשים, בסדר. אבל שזה יהיה תוכן הברית, זה חידוש.
אבל למה התורה צריכה לספר לנו את זה, כשאם לא התורה היא מגמתית,
היא גם מגמתית. למה התורה מספרת לנו את זה שהעם לא רוצה לקבל את התורה? מה אתה רוצה? אני חוזר על השאלה של אסף, בגלל שבינתיים הייתה הפרעה. אסף שואל מדוע התורה מספרת שהעם התנגד. תשובה. תאר לעצמך שהעם לא היה מתנגד. מה היה קורה קודם כל? משה היה יושב בתחתית ההר, ומתחיל להגיד להם את כל התורה כולה, כל התרי"ג מצוות, בלי שתהיה התגלות בהר סיני. קרבנו לפני הר סיני, ומשה מדבר, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לי להגיד לכם כך וכך 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 וכך, וזהו. כל הקולות והברקים, יהיו נכונים לשלושת ימים, כל זה לא היה קיים. אז מה זה היה אומר? איך היינו יודעים שהתורה היא אמת? לא היינו יודעים. פשוט, אנחנו היינו, אבותינו העמידו למשה. היו נאיבים. אבל כאן זה משהו אחר. אבותינו לא האמינו למשה. מצוין. זה מה שסיפק את הראייה. דבר אחד. דבר נוסף, הביקורת של הדת, כן? מבקרי הדת, מה הם אומרים? אתם המצאתם את אלוהים כי אתם צריכים אותו. אתם מדברים על תורה מן השמיים כי זה צורך בנפש. אז הצורך בנפש עוד לא אומר שזאת האמת. כמובן. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שעם שלא רצה בתורה, בסוף קיבל אותה.
צורך בנפש?
כן. כל אחד. מבקרי הדת חושבים אחרת. מבקרי הדת חושבים שדתיים זקוקים לאלוהים. אגב, יש הרבה דתיים שגם חושבים כך. סיפרתי לכם על... יש איזה חוברת שיצאה לפני שנה בערך בספרד, על ידי שני פרופסורים לפילוסופיה. שהיה, צריך לדעת שבספרד הכנסייה הקתולית היא מאוד חזקה. והם הכניסו לתוכנית הלימודים של משרד החינוך, קורס רשות, על ענייני דת, אמונה וכדומה. זה מאוד הרגיז שני פרופסורים אתאיסטים, ואז הם חיברו חוברת, שבה הם מציעים תוכנית אלטרנטיבית, כלומר שתהיה אפשרות לתלמיד לבחור בין זה לבין זה. זה נקרא קורס מזורז באתאיזם. כלומר, ללמד את הצעירים שאין אלוהים, למה לא? כלומר, למה שרק הכנסייה תעבוד? שאפשר גם איזו תוכנית אלטרנטיבית לומר שאין אלוהים. כן, זה נקרא קורס מזורז לאתאיזם. מאוד מעניין החוברת הזאת. ושם בתוך הדיון שם יש שיחה בין כופר למאמין. תמיד כמובן יד הכופר על העליונה. והמאמין באיזשהו שלב, בהתלהבות רבה, אומר, אם לא היה כבר אלוהים, היינו ממציאים אותו. אומר לו הכופר, אל תדאג, כבר עשו את זה בשבילך. כלומר, יש איזה משהו חשוד בטענה שהתורה היא מן השמיים, אם התורה, לפחות לפי שיטתם של מבקרי הדת, לפי דעתם של חלק מהדתיים, היא צורך נפשי של האדם. הרי לא כולם שמעו את השיעורים שלי ויודעים שההפך, שהדת היא מנוגדת לנפש האדם. אחד אנחנו יודעים, פה מהתורה. זאת אומרת, אתה רואה שיש פה ציבור דווקא שלא רוצה בזה. ואף על פי שהוא לא רוצה, הוא מקבל. זה מראה על האמינות של הדבר, על האלוהיות של הדבר. כן.
כן.
כן. שאלה יפה. לכאורה, כשהם שומעים, ושמרתם את בריתי, הכוונה בריתי שלהלן. דהיינו, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ברור. יכול להיות שרטרואקטיבית הם מבינים שזה אותו הדבר, הברית על הארץ והברית על התורה. אבל בינתיים, בשלב הזה, כשהם שומעים את דברי משה, ומשה אומר, שמרתם את בריתי, שואל, איזה ברית? וייתם לי סגולה מכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. נכון, זה בדיוק העניין. לכן יש להם התנגדות לדברי משה. בסדר? כן.
כל משה בני
ישראל קיבלו מאבותם,
עכשיו משה כביכול לא מחדש להם שום דבר, אז הם כן מאמינים.
נכון.
זאת אומרת, לא מסוגלים לקבל דברים חדשים?
הם מסוגלים לקבל דברים חדשים בתנאי אחד, שאתה מוכיח. אני לא צריך לקבל כל דבר חדש רק בגלל שהוא חדש. אתה בא אליי עם רעיון חדש. אני צריך לקבל אותו? לא. מתי אני אקבל אותו? אם תוכיח. אז אמרו לו, תשמע, כל מה שאתה אומר זה יפה מאוד, אבל תוכיח שאתה צודק. כמו שבדיוק כאשר הוא בא ואמר שהוא הגואל, ביקשו ממנו אותות והוא נתן אותות. אז גם פה אתה בא ואומר שהקדוש ברוך הוא ציווה עליך לתת לנו תורה, בבקשה, אנחנו רוצים לדעת, א', אם זה נכון, שהקדוש ברוך הוא ציווה עליך, ודבר נוסף שאנחנו רוצים לברר, וזה אני קצת התחלתי לרמוז, האם האלוה ששלח אותך עכשיו זה אותו אלוה שהוציא אותנו ממצרים? לא כל כך ברור. כן, בבקשה.
אתה אמרת שהמצב הזה שהם לא הגיעו למשה, זה הוכחה שהם לא רצו באלוהים, לא היה צורך נפשי לאלוהים.
או בתורה, יותר נכון. לא רצו בתורה.
תורה.
כן, כן, כן. כן, 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 ברור.
יש עבודה זרה, אבל כן, יש צורך לאלוהים, אבל לא
לתורה. אכן, כן, המשך. דבר, אל תפחד.
מה את היחסים בין...
הרי, איפה יהודי מאחוריך שרצה לדבר? נו, אתה, עם הכיפה, נו.
אתמול בשיעור הרב אלן, אני חושב בשיעור, אני דעפו, וגם דעפו הרב, שאומרים שהתורה זה השלמה בנפש של האדם, שהנפש של האדם חסרה, והתורה זה בעצם מתאים לו לנפש, כשבאדם עושה מצווה, זה לא שהוא עושה משהו שקיצוני לו, אלא הוא עושה משהו שבאמת תרגוע בו בפנים. אני מוגד למה שהרב אמר.
בוודאי.
זה
מסתדר. אף על פי שמה שאתה אומר כאן בשם הרב ערן, שאמר בשם הרב חרלב והרב קוק, לכאורה מנוגד למה שאני אומר, בכל זאת זה מסתדר. אז בין. זה שהתורה היא משלימה את נפש האדם, זה לא דבר שהנפש יודעת אותו. הנפש יודעת אותו. הנפש מתנגדת. כי היא לא יודעת שזה משלים אותה. מי יודע שהתורה משלימה את האדם? הנשמה יודעת. הנפש לא יודעת את זה. או, אבל זאת האמת. או, כן. אז זה ענה לך על השאלה. כי אם השאלה, אם אתה תאמר, הנפש היא מאוד יודעת שהתורה זה טוב לה. זאת אומרת שהדבר הראשון שמתחשק לי לעשות כשאני פותח את העיניים בבוקר, זה לקפוץ מהמיטה, לערוץ אל בית הכנסת ולהניח תפילין ולהתפלל, נכון? עכשיו, אני יודע, לא מעצמי, אלא מחבר שלי שסיפר לו, שסיפר לי, שיש אנשים שזה קשה להם לקום בבוקר. איך זה יכול להיות? כן, מה רצית?
מה זה יחסים בין עם ישראל למשה? הרב מסביר שבעצם קיים חוסר אמינות.
נכון.
אין מה שנקרא יחסי... מדוע בעצם עם ישראל לא יכול היה לקבל או להקיש מתוך המקרה הראשון של גאולתם על ידי משה? הרי משה רבינו כבר היה במשך שנה הוכיח להם לאורך כל הדרך שהוא בעצם הגואל. הוא בא לספר להם כרגע דבר חדש עוד לנו. תורה, דבר
שיוכרה
לא, למה לא
ניתן
להאמין תוך...
יפה. אני כמשהו, למה לא לפרגן למשה בעצם? זה מה שאתה שואל. משה, נכון, זה חדש, אבל הוא הוכיח.
תן צ'אנס,
לפחות תראה, הוציא אותה ממצרים, עשה, יכול להיות עוד משהו. הייתי אומר ככה, הם יודעים שמשה גם הוציא את הערב רב. הם שואלים, למה אתה מוציא אותה? הם לא חלק מהתוכנית. זה בעיה. כי אם התוכנית זה לתת לנו את הארץ, הארץ לא הובטחה להם, הובטחה לנו. הוצאת אותם, סימן שיש לך תוכניות אחרות.
אז
מכאן
בעצם
ניתן להסיק
שלאורך כל 40 שנה במדבר שבני ישראל בעצם הוכיחו חוסר אמינות למשה. לאורך כל הדרך.
הם מעמידים אותו במבחן, בצדק.
הם מעמידים אותו במבחן לאורך כל דבר, לאורך כל נקודה. זה בגלל הסיבה הזו של הערב רב?
גם. לא מלבד. אבל לפחות עד מעמד הר סיני, ברור
שזה.
אני חושב שצריך לבחון כל נקודה ונקודה בפני עצמה. כן, אני חייב אפילו יותר מזה. רבי אליעזר אשכנזי בעל ספר מעשה השם, שהיה חברותה של מהר"ם אלשיך, כותב שחטא העגל בא בגלל שכל הזמן ניכר ספק בליבם של בני ישראל. האם זה היה בסדר לצאת ממצרים לפני שעברו 400 שנה? וכל הזמן הם חשבו, זה שמשה הוציא אותנו, אולי הוא שליח של מעשה שטן. ככה כותב רבי אליעזר אשכנזי. וכשהם ראו שהוא לא חוזר מנהר, אמרו, הנה המכשף דפק אותנו. ספר מעשה השם לרבי אליעזר אשכנזי. לפני 400 שנה הוא כותב את זה. לא רע. הוא חברותה של אלשיך, של מהר"ם אלשיך הקדוש. כן, התכסח עם המהר"ל מפראג, אמת, היה לו כסח רציני מאוד. כן, למרות שראיתי פעם ספר ילדים של חרדים על רבי אליעזר אשכנזי, מלא סיפורים מתוקים ומתקתקים, ששם מספרים על פגישה ואהבה גדולה בין המהר"ל לבין רבי אליעזר אשכנזי. לא היה ולא נברא, המציאות הייתה בדיוק ההפך, אבל לא משנה. משפצים, כן.
יש
מה אתה אומר?
שמשה רבנו לא נתן לעגל, הרי אנחנו יכולים לשמוע עם זה. זה אחרת?
נכון, זהו, זה מאוד מעניין. אז לא, אני לא בטוח שצריך לקבל את הפשט של רבי אליעזר אשכנזי. אני רק אומר שאפילו מחכמי ישראל היותר ותיקים, אתה רואה שהם מחשים שיש איזה חוסר נוחות בקשר בין העם למשה. יותר מזה, הנציב מוולוז'ין אומר שאפילו כשמשה בא בתור גואל, היה להם קושי. מדוע? בגלל שמשה לא גדל איתם בבית המדרש. אמרו, איך יכולה גאולה לבוא על ידי בן אדם מגולח? מדבר במבטא מצרי. דוקטור למדיינות. כלומר, יש פה משהו לא מסתדר, הוא אפילו יידיש לא יודע. ברור? אז מה אם הוא עיתונאי בניו פריי, פנאיה פריי פרס? איך אתה אומר?
ולא קוראים
בארץ. משהו כזה. זאת אומרת, זה מסביר הנציב. הוא אומר שאין לחשוב שהגאולה הייתה ראויה להיות באופן אחר. הנציב מדבר לפני הרצל, מדבר כשהיה אנשים כמו פינסקר וליליאנבלום שהיו בוועד הפועל של חובבי ציון. הוא אומר, אל תחשוב שהגאולה הייתה צריכה להיות באופן אחר. בגלל שעל זה נענש משה רבנו, שהוא חשד את בני ישראל שלא יקבלו אותו בגלל דברים כאלה. כלומר, משה נענש, לפי הנציב, על זה שהוא חשד את עם ישראל שהם חרדים. שיגידו שאי אפשר לקבל גואל שמלומד בחוכמות חיצוניות. ככה הוא כותב. הנציב מוולוז'ין. אומר שעל זה משה נענש. שהוא אמר, והן לא יאמינו לי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. מה זה אליך? אל אחד כמוך. לא, הנציב. הנציב זה לא בתורת תמימה. את התורת תמימה בכלל לא הנציב כתב. עמק דבר אולי, אתם כבר. לא, אבל זה לא בעמק דבר, זה מובא במאמר של הנציב הנקרא אחרית כבראשית, המודפס בקובץ שיבת ציון, מת הרב סלוצקי, ורשה תברש מם גימל, לא, תברש מם זין, סליחה. כן. הנציב היה לפני הרצל. לפני הרצל בזמן שהייתה תנועת חובבי ציון, הקדם ציונית. לפני התנועה הציונית הייתה תנועה אחרת. כן, כן. כלומר, לפני התנועה ההרצליאנית הייתה תנועה ציונית אחרת, שקראו לה חיבת ציון או חובבי ציון, שהקימה את היישובים פתח תקווה, ראש פינה ועוד כמה דברים כאלה, ובוועד הפועל היו שם שלושה אנשים. הנציב מוולוז'ין, יהודה לייב פינסקר ויהודה ליליאנבלום. יהודה ליליאנבלום. מה? שני האחרונים היו חילונים, כן. והראשון היה ראש ישיבת וולוז'ין. בסדר? אגב, בתוך ישיבת וולוז'ין היה זרם מתנגן לנציב, רבי חיים מבריסק, שהוא היה נגד הציונות. כלומר שזה לא חדש כל הדברים האלה. כן. אז איפה היית? אז פה אנחנו שוב חוזרים לבעיית האמון של העם במשה.
רק סתם שאלה, מה הקשר בין הגר"א לבין החיים?
מה הקשר בין הגר"א לרבי חיים מוולוז'ין?
לא קשור.
לא, אבל מה זה קשור? אנחנו דיברנו על הנציב מוולוז'ין. מה? הגר"א, היה לו תלמיד מובהק בשם רבי חיים מוולוז'ין. כתב את ספר נפש החיים, הקים את ישיבת וולוז'ין. רבי חיים מוולוז'ין, אחרי פטירתו, המשיך את דרכו בנו, רבי איצלה, או רבי יצחק, מוולוז'ין. ורבי איצלה, או רבי יצחק, מוולוז'ין, היה חתן. קראו לו הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, או נציב מוולוז'ין. לנציב מוולוז'ין היה תלמיד, הרב אברהם יצחק הכהן קוק. בסדר? אז מזה זה מגיע. אגב, לנציב היו גם שני בנים, אחד רבי מאיר ברלין, והשני רב חיים ברלין. רב חיים ברלין היה תלמיד חכם גדול וקדוש, היה מראשי החרדים בירושלים. השני, רבי מאיר ברלין, שינה את שמו למאיר בר אילן, ונהיה ממנהיגי המזרחי בעולם ובארץ, ועל שמו אוניברסיטת בר אילן. כן? סדר לך משהו בר? טוב. מה, מה קרה? כן, ודאי, שמה, האחים מדברים. כן. אבל הכל נשאר במשפחה. אגב, מספרים פעם על, על רבי, רב ולבל מבריסק, בנו של רב חיים מבריסק. הוא היה אדם מאוד תקיף, מאוד חריף, נגד הציונות, נגד החילונים, נגד כולם. אז פעם, והוא מדבר נגד זה, נגד זה, נגד זה, נגד זה. אמרו לו, למה אתה לא מדבר שום דבר על רבי מאיר בר אילן? הוא אומר, זה משפחה. אז אמרו לו, אתה יודע, בשביל הרב קוק, כל עם ישראל זה משפחה. אז כן, אנחנו שוב חוזרים פה לבעיה, ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה, וישב משה דברי העם אל השם. ולכן אין ברירה, פסוק ט', ויאמר השם אל משה. הנה, אנוכי בא אליך בעב הענן. בעבור ישמע העם, בדברי עמך. וגם בך יאמינו לעולם. משמע שעד עכשיו הם לא מאמינים בך. מה שמוכיח שהפירוש של רש"י, שהעם לא האמין במשה, הוא אמת. אגב, זה לא רק הפירוש של רש"י, זה גם הפירוש של רבי יהודה הלוי, וגם של הרמב״ם, וגם של הכלי יקר. נכון? הבה נראה. כותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי.
לפי הרש"י זה...
מה?
לפי
הרש"י
זה...
מה? יש פה הכוזרי. אפשר לקבל ספר המדע, זה גם טוב.
יוצא שכל התוצאה של הסירוב של העם הוא בשביל המשך הדורות.
נכון. לעולם. כן, כותב...
זה לא היה במשה עצמו, לא שהיה חוסר אמונה במשה.
ברוך השם שהיה חוסר אמון במשה. כי זה גרם שגם אנחנו יכולים להאמין בזה עכשיו. הנה אני קורא כאן בספר הכוזרי, מאמר ראשון, פסקה ממתת. רב,
לא יעלה לדעת שעם של עבדים אחרי 200 שנה יוצא אחרי מישהו שלכאורה, כלומר יוצא שהוא סומך על זה שהוא הולך אחריו. ופתאום דבר קטן, ודבר קטן כמו התורה...
זה קטן התורה?
כן.
אני אפילו יותר מזה. ייתכן שהמתנגדים היו גם משבט לוי. שבט לוי הרי לא היה עבדים. עכשיו, אני כאן קורא. הנה, גם חכמי בני ישראל שהסכימו לו, זאת אומרת, רצו לצאת ממצרים, בדקוהו וחקרו, הועיל, ולא האמינו אמונה שלמה, כי ידבר האלוה עם בשר ודם. ועמדו בספקם זה, עד אשר השמיעם האלוה את דברו בעשרת הדיברות. כך נהגו בו בני עמו, לא מתוך שכלותם. זה לא רע שהם התנהגו ככה, ההפך. כי היא מתוך חוכמה. כלומר, אתה לא צריך לאכול כל לוקש. אז מה אם משה הוא סימפטי? והוא הוציא אותנו ממצרים. כל דבר שהוא יגיד אנחנו נקבל, צריך לבדוק. או? כי יראו פן יש באותותיו תחבולה. מתחבולות ההצטגנות הוא אמנות דומה לה, אשר לא תעמודנה בפני בחינה, כי אין כמטבע מזויף. כך הוא כותב גם בפסקה, איזה פסקה? בפסקה היינו. אוף. כן, בפסקה פזאי. הוא אומר, אם כי האמין העם אחר המופתים האלה בכל אשר הודיעם משה, עוד נשאר ספק בליבם. האומנם ידבר האלוה עם בשר ודם, לבריאות, אולי אין התורה באה בראשיתה, כי מדעתו של אדם וממחשבתו. ורק אחר כך באים ההערה והסיוע מאת האלוה. כלומר, זה בדיוק כמו שאמרנו. אולי משה הגה את הפילוסופיה הדתית שלו. האמונה כי הרוחני שאינו בשר ודם יכול לדבר לא נתקבלה על דעתם וכו'. מה עשה המעמד? מעמד הר סיני עשה משהו אחר. מה כתוב כאן? מן היום ההוא והלאה, האמין העם כי משה יבואו הדיבור מי מהאלוה בלא שקדמה לזה. אצל משה מחשבה או דעה. עכשיו גם הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק חת אני קראתי עכשיו בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. עכשיו אני קורא כאן בהרמב״ם במשנה תורה ספר המדע הלכות יסודי התורה פרק שמיני הלכה א'. משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי שאפשר שיעשה האות בלת וחישוף. אז למה הוא עשה בכלל ניסים? כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשה לא להביא ראיה לנבואה, היה צריך להשקיע את המצרים, קרא להם את הים וכו'. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני. שעינינו ראו ולא זר ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות ולפידים, והוא ניגש אל הערפל והכל מדבר אליו, ואנו שומעים משה, משה, לך אמור להם כך וכך. וכך. וכן הוא אומר, פנים מפנים, דיבר השם עמכם ונאמר לו את אבותינו, קראת השם את הברית הזאת. ומניין שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו שהיא אמת, שאין בה דופי? שנאמר, הנה אנוכי בא אליך, באה וענן. בעבור ישמע העם בדברי אמר וגם בחיה, אמינו לעולם. מכלל שקודם דבר זה, לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה. כן. כן.
יש פה שתי דרגות של אמונה, אז הדרגה של
האמונה
זה מה שהרמב״ם
בו מתייחס להם. יאמינו לעולם, זה לא היה לפני כן.
לא היה לעולם, זה גם היה דרגות של אמונה בכלל. נכון.
נכון, נכון, זה בכלל אותו דבר. זה גם לא אותו ציור של האלוהות. נכון. כן. כן. כלומר, איך זה שהעם אחר כך עובד עבודה זרה?
אם בכלל
יאמינו לעולם זה כל כך ברור בכלל, אז נגמר הסיפור. אז אם כן, איך זה שהעם עובד עבודה זרה אחר כך? זאת השאלה שהוא שואל. תן לאנשים שואל את השאלה. מה? הוא אומר שזה סותר, עובדה שהוא שואל. נכון? אתה אומר שזה סותר. תשובה. כשהעם עבד עבודה זרה, זה לא שהוא לא האמין בשם. בדיוק כאשר, כמו שכשאדם, להבדיל, בוגד באשתו, זה לא שהוא לא חושב שהוא נשוי. אלא הוא בוגד, יש יצר הרע. אנחנו רואים שכל פעם שהנביאים נותנים תוכחה לעם, הם לא אומרים, עם ישראל, באנו לגלות לכם שהשם נתן לכם את התורה. הם תמיד באים אל העם מתוך טענה, למה עזבתם את השם? אם הנביאים ככה מדברים, זה סימן של העם ברור. שהם מחויבים כלפי השם. מובן?
הראיה זה מאליהו.
מה?
הראיה לגבי אליהו, שאמר, עזו בריתך. כן. עזו בריתך, לכן נענש.
שמה? אה, כן, לא עזו את הברית.
כן, הוא התפוצילה, זה רעש.
נכון. אכן. אז אם כן, אני שוב חוזק, אני אנוכי בא אליך באב וענה. בעבור ישמע המדברי עמה, וגם בך יאמינו לעולם. אגב, בדברי הרמב״ם ודברי הכוזרי, הופיע עוד מרכיב נוסף של הבעיה שאני לא דיברתי עליו. האם ייתכן בכלל שהקדוש ברוך הוא מדבר? זאת שאלה בפני עצמה, וזה נראה אולי בהמשך. בסדר? אבל בשלב הזה אני לא מתייחס לזה. כן, בבקשה.
הרב אומר שיש בעיה שלא יודעים איזה אלוהים מדבר עם
השם. יפה.
אז האם שלפני אולי כל הקורא לברוקים, הקדוש ברוך הוא, או אחרי זה, הקדוש ברוך הוא יגיד להם, אני רוצה להתחמר את מצרים וכולי.
נכון.
ידע...
בוא נבדוק, אני עוד לא יודע, אני עוד לא קראתי. כן.
אז מי אמר מיכל שכאילו משנה להם המסורת שהייתה, זה כמו כל הזעזוע הזה שהם עברו, זה כאילו מפתח את מודם חדש.
זה לא זעזוע, מה שהם עברו זה בדיוק מה שהם רצו שיעבור. הם רצו לצאת ממצרים וזה בדיוק מה שקרה. נקרא הים, זה לא בשבילם, זה בשביל המצרים. אני חייב אפילו יותר מזה. אני לא בטוח שעם ישראל שם לב שהוא עובר את הים. כי כשהם עברו, הם עברו ביבשה. המלבים מסביר, המלבים בפירושו לתורה, מסביר על פי הפסוקים עצמם, שקרקעית הים התרוממה. ואז יוצא שבני ישראל המשיכו פשוט ללכת איפה שהם היו. היה רחוק. 60 ריבו, לא שמים לב בכלל. אני דובר לפי פשט הפסוקים. איך שהבין את זה, יכול שנחשוד בן אבידיו כן שם לב. אבל אני אומר, אבל 60 ריבו לא שמים לב. ובעצם, איך הם יודעים בסוף שהם עברו את הים? כשהם רואים את מצרים מת על שפת הים. איך ה... מה? המכות, זה לא נגע להם בכלל. היית שואל יהודי, תגיד, איך הייתה מכת חושך? מה הוא אומר? היה אור במושבותינו. מה אתה מדבר שהייתה מכת חושך? חמש דקות בדיוק אז הם ישנו. ברור, אתה מבין, סביר מאוד שבני ישראל לא מרגישים בכלל שהמכות מדברות אליהם. איך כתוב במכות? בפרק ז' פסוק ה'. אתה זוכר מה היה כתוב? אז אם אתה לא זוכר, אז למה כשאמרתי פרק ז' פסוק, לא רצת אל הפסוק? הרי זה לפניך. מה כתוב? נו, כמה זמן זה לוקח לך? כולם מחכים רק לך. יפה. וידעו מצרים כי אני השם בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. לא כתוב ידעו ישראל. בסדר?
כן.
לא, זה מדרשים. מדרשים לא חייבים להיות עובדה היסטורית. עכשיו, בואו נתקדם. פסוק י' ואומר השם אל משה, לך אל העם, וקידשתם היום ובחר, וכיבסו סמלותם, והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. כלומר, כל ההכנות האלה, זה בגלל שהם ביקשו שהשם ידבר ישירות. דבר חריג. אתם רוצים שהוא ידבר איתכם ישירות? טוב, אז יש הכנות. ויגבת את העם סביב, למור, ישברו לכם עלות בהר ונגוע בקצה, וכל הנוגע בהר מות יומת, לא תיגע בו יד, כי סקול יסקל, וירו יירים במים, איש לא יחיה במשוך היובל אם היה לו בהר. וכולי. כלומר, יש פה כל מיני דברים. פסוק ט"ז. ויהי ביום השלישי, בהיות הבוקר. ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. למה? למה כל התפאורה הזאת? זה בדיוק ההפך ממה שהם מבקשים. כי הרי העם ראה כבר ניסים, פחות או יותר. אז מה אתה עושה ניסים? אתה עושה על ידו רושם? עוד פעם. בשביל מה הקולות והברקים? זה רק מפריע. נכון או לא? או פסוק י' ח' והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש והיה על העשנו כי אשן הכבשן ויחרד כל ההר מאוד והיה כל השופר הולך וחזק מאוד. משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. אני לא מבין כל האפקטים. מה אתה רוצה? זה בדיוק מה שאני שואל, למה צריך לזעזע אותם? לכאורה זה רק מוריד מן האמינות.
למה? זה כמו חותמת בזיכרון.
אבל תראה, זה עם שניסים לא עושים עליו רושם, כן? לא, לא ראו את ההתגלות בנס. ראו שיש נס. אבל, אז אם ככה, למה אתה צריך בכלל לעשות עוד פעם ניסים?
זה לא, אולי הכוונה פה זה לא נס, אבל זה עזור היסטור שישאר במנפש לדור.
אני מציע שנקרא את מה שרבי יהודה לוי אומר על זה. במאמר ראשון, פסקה פזיים. זה בקוזרי, כן? לא... פי זין. איך כתוב כאן? הם התקדשו וזימנו עצמם למדרגה אשר בה ימצאו ראויים למעמד הנבואה, גדולה מזאת, לשמוע בדבר האלוה אל כולם פנים בפנים. והדבר בא לאחר שלושה ימים, בהם קדמו להתגלות אותות עצומים, ברקים ורעמים, רעש אדמה ואש שהקיפה את הר סיני, ונראתה עוד 40 יום על ההר לעיני כל העם, אשר ראה את משה נכנס בתוכה ויוצא מתוכה, והנה שמע העם דיבור אלוהים מפורש בעשרת הדיברות. כלומר, למה כל הקולות האלה? כדי להבליט את ההפרש בין הקולות והברקים לבין דבר השם. כלומר, כלומר, אתם רואים, זה לא עושה עליכם רושם, נכון? זה רק מחריד וזה, אבל זה לא הראיה. עכשיו, אתם שומעים גם את הדיבור. אגב, דבר דומה מצאנו באליהו הנביא, כשמגיע להר חורב. שהוא יוצא מן המערה, והוא שומע את הקול, ואת הרוח, ואת הרעש, ואת האש, וכתוב, ולא ברוח השם, ולא באש השם, ולא ברעש השם. ובסוף, קול במדקה. ואז השם מדבר אליו. זאת אומרת, שדווקא הדברים האלה הם לא באים כדי לשכנע, אלא הם באים כקונטרסט, כרקע מנוגד לדיבור שבא אחר כך. מובן? המטרה להראות את ההפרש בין דבר השם לבין נס. נס לא משכנע, דבר השם משכנע. כלומר שאנחנו נבין, אותו העם שראה את הקולות ואת הברקים, לא השתכנע עד שלא שמע את הדיבור. עד כאן מובן? כן. מה לא ברור? תסביר.
ונגיד שכל ההקדמה לא הייתה.
כן. לא, זה בסדר. זה רק מה שנקרא הידור מצווה. כן, אבל... אתה צודק, אבל זה הידור מצווה. כלומר, האדם חוקק בנפש שלו יותר את הדבר כשהוא מובלט לעומת הפכו. כן, אבל זה הידור מצווה, אתה צודק. אבל הידור זה גם טוב. כן.
דווקא לא הייתי מצפה שדבר השם יחסית.
אתה צודק. ויחד עם זה... כן, אבל היחסית הוא לא במקום, הוא תוספת. עכשיו, כן. כן, זה בדיוק מה שאמרנו. זה לכאורה מקטין. ולכן הם נעשו כדי להבליט את ההפרש בין כל האפקטים לבין דבר השם. שהוא ההתגלות הישירה. לא, לא, לא. תשימו לב לדורות בזיכרון שלכם, שימו לב שהיו קולות וברקים ושהיה דיבור. ואז תבחינו, תבחינו ביניהם. כן.
מה
הדיבור? בדיבור יש ודאות. כלומר, כשאני מדבר איתך, אתה יודע בוודאות שנפגשת איתי.
יותר מנס, שאני רואה מול העיניים שלי...
ודאי. כי הנס יכול להיות שזה משהו שבא מהטבע. יש בטבע רעש אדמה, יש בטבע אש, יש בטבע ברקים. זה קורה. אין לך ודאות שזה מת השם. נכון. עכשיו, יפה. עכשיו, יש פה שאלה מאוד מאוד עקרונית. אם זה נכון כל מה שאמרנו, מה הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד כשהוא מתגלה בהר סיני? היה צריך להגיד, שלום, אני יוד כה ואב כה, אני שלחתי את משה, זה נכון כשהוא מדבר בשמי. סוף שידור, התקווה. במקום זה, הקדוש ברוך הוא אומר הרבה דברים שכשלעצם מאוד יפים, כן? לא צריך ציון. לא תרצח, לא תנאף, זכור את יום השבת, אנוכי השם אלוהיך, כל מיני דברים מאוד יפים, אבל הדבר העיקרי שבשבילו הזמנו את השידור, הדבר חסר. איפה משה בכל זה?
אני שומע שאני רוצה להתחבר את יצרם, כבר קשר את שתי אלוקיות ביחד. הרי הייתה להם בעיה כמו שהרב אמר,
יפה. אתה מתקרב לדברי רש"י. רק רגע. מה? מה אתה אומר? מה אתה רוצה?
כלום. חזק את השאלה רבו.
הרי למה רצינו שהשם ידבר ישירות? כדי שנדע אם משה משקר או לא, נכון? כן, אומר את זה בצורה בוטה, אבל זאת הייתה הבעיה. אז מה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד? משה לא משקר. הרי בשביל זה הזמנו אותו, נכון? לא? אבל יובר, אבל שתי דיברות הראשונות בכלל לא מובנות, מה זה עושה פה? אי למה? בואו נראה את פרק כ', פסוק ב'. פסוק א', וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. כתוב או לא כתוב? עכשיו בואו נראה את מבנה המשפט. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך. זה דומה ל... בוקר טוב, אני יוסי, שפגשת אתמול בשוק. נכון? אנוכי אשר הוצאתיך. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה להציג את עצמו. אתם יודעים מי אני? אני מי שהוציא אתכם ממצרים. מתי צריך להגיד דבר כזה? אני אותו אחד שפגשת אתמול, כשאני נראה היום שונה מאיך שנראיתי אתמול. רגע, אבל יוסי שבשוק זה זה שמחר עגבניות. היום אתה נראה דווקא עם חליפת טוקסדו, לא נראה לי שזה אותו אחד. כן, כן, זה אותו אחד. זאת אומרת, יש סיבה לחשוב שזה לא אותו אחד. לכן, אנוכי השם אלוהיך, זה בא קודם כל לברר את הספק שדיברנו עליו. האם זה אותו אלוה? האם זו אותה שליחות? בואו נראה מה אומר רש"י. אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כן.
אז למה לא מביא את משה?
מה? לא, משה נמצא... רגע, אתמול פגשת את הקדוש ברוך הוא בתור מה?
כשיצאו ממצרים, מי הוציא אותם לפי מה שהם ראו בעיניים? משה.
משה.
זאת אומרת, אני הוציא אותם מארץ...
נכון, יפה. זאת אומרת, כשם... אבל משה איפה הוא עכשיו? בהר או למטה?
למטה.
אתה יכול לענות לי בבקשה? שאלתי אותך שאלה. נימוס מחייב שתענה.
תסתכל.
טוב, תסתכל רגע אחד בפרק י"ט, פסוק כ"ה. לא כתוב וירד. פרק י"ט פסוק כ"ה. ויאמר עליהם. וידבר אלוהים. אז איפה משה נמצא? למטה. אז מי אומר מנהר אנוכי השם? מה, הוא שיר שם רמקול? קלטת? מה? נכון, וידבר, קודם כל לא רשום אלא כתוב, וגם לא כתוב וידבר השם, אלא כתוב וידבר אלוהים. נו, אז מה?
למה יש גם, מה אומר משה? כאילו, בוא אומר עליהם.
מה הוא אומר עליהם? מה שכתוב לפני כן בפסוק כ"ד.
אז למה אומר את זה עכשיו ולא לפני כן?
כי בפסוק כ"ד אמרו לו להגיד.
זה סדר כרונולוגי.
לא, זה סופר כרונולוגי.
למה כתוב וירד משה אל העם? מי מדבר עכשיו באנוכי השם?
זה השם מדבר.
עם העם?
כן, ודאי.
אז מה, איך משה כבר ירד?
משה ירד, זה ביוק העניין.
אז מה אמר העם?
מה הוא אמר? הוא אמר להם מה שכתוב בפסוק כ"ד. ויאמר אליו השם, לך רד. בסדר? ועלית אתה ואהרון עמך, והכהנים והעם עד ירסו לעלות אל השם פן יפרוץ בם, וירד משה אל העם, ויאמר עליהם, מה הוא אמר להם? לא לעלות. ואז הוא התכוון לעלות שוב, לא הספיק, וידבר אלוהים.
סליחה, אבל הוא לא עולה לבד, הוא עולה אתה ואהרון והכהנים.
ובסוף זה לא קורה.
או אפשר לומר שאני בעצם שתי דרגות של הגיעה, עם למטה, משה בפרט
בתחתית. זה לא קורה, אני מצטער, זה לא מה שכתוב. לא, לא, זה לא נכון. זה קרה אחר כך, אחרי עשרת הדיברות. אבל בשלב הזה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תרד, אחרי זה אתה תעלה עם אהרון וכו'. אבל משה עוד לא הספיק לעלות בחזרה, פתאום, עשרת הדיברות.
למה?
למה? כדי שלא תחשוב שמשה הוא האלוהים, זה בדיוק העניין.
לא, בסדר, אבל מה גם עוד הסיטואציה?
העם
ניסה לעלות?
לא. אבל משה ירד כדי להגיד להם לא לעלות. כן. משה ידבר... כלומר, משה אומר לקדוש ברוך הוא, מה להגיד להם? והאלוהים יעננו בקול.
כתוב לפני זה, ברבו משמע עם מדברי עמה.
נכון.
וגם לכם, לא שאני מדבר עמה. עם משמע שאני מדבר איתך, אז אני רואה שאני מדבר איתך.
נכון.
ואז הוא כתוב, ואי כל השופע הולך ומחזק, משה ידבר, והאלוהים יעננו בקול.
נכון.
זאת אומרת שפה כבר הייתה מה שדיבר עליו לפני זה. כאילו, ההוכחה הזאת.
מתי זה קרה, משה ידבר? ידבר זה לשון עתיד. כלומר, משה, לשון עתיד בסיפור של עבר, פירושו הווה מתמשך. כן? ככה אומרים המפרשים. כן? ככה יעשה איוב כל הימים. זאת אומרת, ככה איוב היה רגיל לעשות. אז מכאן ואילך, משה ידבר והאלוהים יעלינו בכל. כן, מה אתה אומר?
אני רוצה להגיד שזה שהוא זה שהוציא את בני ישראל מצרים, הוא גם זה שנותן את התורה, מדובר באותו
אלה. נכון.
למה זה
כל כך
משנה? למה? זה
היה
כאילו... למה שלא
יעשו את הקשור
הזה לבדה?
שאלה. האם היית בתחילת השיעור? כן או לא?
לא.
לא, זהו, מורגש. כי אני, מתחילת השיעור אני מדבר על זה. שהספק של העם, זה האם התורה הזאת שמשה נותן, היא לא בלוף. האם היא לא הפילוסופיה הדתית הפרטית של משה? נו, אז, ולכן זה חשוב לדעת שזה אותו האלוה. אולי זה אלוה אחר שעל הטרמפ, זה מאוד חשוב לדעת את זה. תסתכלו מה אומר רשי. מארץ מצרים, אומר רשי, דבר אחר. לפי שנגלה בים כגיבור מלחמה. מה זה גיבור מלחמה? רמטכ"ל. שהתפקיד שלו זה להוציא את העם ממצרים ולתת להם את ארץ ישראל. ונגלה כאן כזקן מלא רחמים. מה זה זקן מלא רחמים? זה ראש ישיבה. ראיתם את הרב דוב ביגון? זקן מלא רחמים. שנאמר, ותחת רגליו כמעשית את הספיר, זאת אלה משעת השעבוד, וחצי מהשמיים מי שנגלו. הועיל ואני משתנה במראות, אל תאמרו שתי רשויות הן. אנוכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. כלומר, מה הדבר שזה בא לשלול? אנוכי השם אלוהיך, אל תחשוב שיש פה שני אלים. אחד שנותן את התורה ואחד שנותן, אחד שנותן את המדינה. זה אותו אלוה. ויוצא לפי זה שכל ההתגלות של הבורא אל העם הייתה כדי לחבר את העניין הציוני עם העניין התורני. עכשיו, לא בגלל זה המספור של הפסוק הוא ב', כי זה חלוקה נוצרית, זה לא חלוקה שלנו. לכן אל תחשבו שיש פה השלכות מפלגתיות. אבל הרעיון הוא הרעיון. אנוכי השם אלוהיך, שנותן לך את התורה, אני אותו אחד שהוציא אותך ממצרים. ואז ממילא זה גם פותר את הבעיה לגבי משה. כי משה היה מקובל עליהם בתור הגואל הלאומי. אבל לא היה מקובל עליהם בתור נותן התורה. עכשיו, יש בציבור אנשים שקוראים להם דתיים, ואתה שואל אותם מי זה משה. ואז הם אומרים, משה זה מי שנתן את התורה. יש בציבור אנשים שקוראים להם חילונים, ואתה שואל אותם מי זה משה? משה זה מי שהוציא אותנו ממצרים. ומה הקדוש ברוך הוא חושב? שזה אותו משה. זה מה שכתוב. מה הבעיה שלך? זה אותו אחד, נכון. איך אתה יודע? כתוב, אנוכי השם אלוהיך שרציתך בארץ מצרים. זאת אומרת, זו אותה תוכנית. כלומר, נתינת התורה היא רק הגילוי של הפנימיות של מה שהיה מוסתר בברית על הארץ. זה לא שתי בריתות שונות. לכן עכשיו מבינים רטרואקטיבית, ושמרתם את בריתי. שומע אבי. ושמרתם את בריתי, עכשיו הם מבינים שזה הברית על הארץ. שהיא בעצמה הברית על התורה. אבל זה עכשיו רק הם מבינים. כן. למשל, יש ספר נפלא של אבא אבן, על תולדות עם ישראל. הכל כתוב, מאברהם אבינו ועד מדינת ישראל, הכל כתוב, חוץ ממתן תורה. שכח. כן, יוצא לפי זה שהתורה היא גילוי הנשמה של הברית שהייתה מקודם.
זאת אומרת, זה איזשהו שלב ביניים, זאת אומרת, צריך להיות משהו יותר גדול.
בוודאי, המטרה של התורה זה ארץ ישראל. כלומר, צריך שראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוהי לעשות כן בקרב הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך. נכון. דברים, ד' היי. כן, מה?
איזה תורה מדובר?
את תורת משה.
זה הסיבה שעזבו את ה...
זאת
הסיבה
שהתגלה הערוץ
שקיבלנו כרטיס ישראל בעצם בתש"ח, אז כשהתגלה משהו יותר גדול, עזבו את הדבר הקטן, זאת הסיבה,
כמו שקרה, זאת הסיבה לחילוני. כן, כן, ודאי.
אז למה זה קרה לפני?
בהשכלה. כאחדה. כי אי אפשר לצאת ממצרים, כל זמן שהדחת אותה בשפל. כן.
שהם אומרים לקבל תורה ויש להם זהירות שהוא קשור
רגע, רגע, רגע. אני רואה שיש פה הרבה בלבול בשאלה. לא אשמתך. בטח תחנכת אצל דתיים. עכשיו, האבות קיימו את התורה, זה נכון. קיבלו את התורה, לא נכון. זאת אומרת, ההתנהגות הטבעית של האבות היא השורש של התורה שלנו. לכן, ההתנהגויות של האבות היו ידועות לעם. בתור, אתה אומר, הדרך ארץ של אבותינו. עכשיו, לא ייתכן שלא הייתה להם מסורת שהם עתידים לקבל את התורה? בוודאי שזה ייתכן, כי האבות לא ידעו שהם עתידים לקבל את התורה. לא כתוב בשום מקום בספר בראשית שהקדוש ברוך הוא הודיע לאברהם או ליצחק או ליעקב שהם עתידים לקבל את התורה. בשבעה מקומות הקדוש ברוך הוא קורא את ברית עם האבות, שלוש פעמים עם אברהם, פעמיים עם יצחק ופעמיים עם יעקב, על זה שהם עתידים לקבל את ארץ ישראל. בסדר? לקבל את התורה, מן דחר שמע. בבקשה.
כן.
הספקות פה לא בקשר לתוכן התורה, אלא לגבי הסמכות של התורה. כלומר, אנחנו צריכים לשמוע פעם אחת ולתמיד ממי שברא את העולם שזה נכון שהוא נותן את התורה.
ואז כל מה שיגיד
מכאן ואילך, משה אמין עלינו. בסדר? אומר המשך חוכמה דבר מאוד מעניין, שזה מוכיח שמכאן ואילך, משה רבנו איבד את הבחירה החופשית. כי אם משה ממשיך להיות עם בחירה חופשית, מה מונע ממשה? אחרי מעמד הר סיני, להרשיע. הרי כל אדם יכול להיות או צדיק או רשע. כל רגע ורגע. אם אתה אומר שבזמן מעמד הר סיני, משה אמין, מדוע שלא יהיה אחרי מעמד הר סיני, שמשה פתאום, אני יודע, החליט להיות רע. אלא מכאן שמשה, מכאן ואילך, איבד את הבחירה החופשית. ולא יכול היה משה להיות רשע. מכאן ואילך. טוב, עד כאן היום.